מנחות, דף נון א', מתחילים בעזרת השם, דף נון עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. והכהן הגדול מאחיו, הכהן הגדול, ביום הכיפורים כולם מכירים אותו, כולם מתבוננים אחרי כל תזוזה, אחרי כל תנועה שהוא עושה. אבל מה היה התפקיד של הכהן גדול כל יום ויום במשך השנה? הייתה מנחה שאותה הוא היה מביא כל יום. חצי בבוקר וחצי בערב. זאת המנחה שנקראת מנחת חביתין, על שם שהיא נעשית במחוות. אומרת הגמרא, תנא נתם. למדנו משנה על אותה מנחת חביתין של הכהן גדול. חביתי כהן גדול לישתן, כשלשים את העיסה, את הבצק, ועריכתן, כשמסדרים את הצורה של המנחה, ואפייתן, כשאופים את אותה מנחה. כל שלושת העבודות האלה צריכות להיעשות בפנים, בתוך העזרה. ודוחות את השבת. דוחות את השבת. מותר לעשות את זה אפילו בשבת. לאפות בשבת. שואלת הגמרא, מנעני מילי, דבר כזה? לחלל שבת בשביל לאפות מנחה? צריך בשביל זה מקור מפורש בתורה? איפה המקור? אמר רב הונא, הפסוק אומר תופיני, מילה אחת, לא צריך יותר מזה. המילה הזאת למעשה מתחלקת לשניים, תאפנה נאה, תופה את המנחה שהיא תהיה נאה. בשביל שהמנחה תהיה נאה, היא חייבת לאפות טריה באותו היום. והיא אפילה מאתמול, אם הוא יאפה אותה ביום שישי מאתמול, אז עד שהגיע השבת, אינשפה לה. דהיינו, היא תתנפח, היא תתייבש, היא לא תהיה טריה כמו שראוי למנחה שמגישים לפני בורא עולם. מה תקיף לרב יוסף? אימא דקביש לי בירקה. אולי הוא יפה את המנחה ביום שישי, והוא יכבוש, דהיינו, יחסה את המנחה מכל הכיוונים בירקות. זה היה שיטת הקפאה של השנים ההם. היום במילים אחרות, שיקפיא את זה במקפיא, שישמור על הטריות של המנחה. בשביל לעשות את המנחה שהיא תהיה טריה, חייבים לחלל את השבת. אפשר למצוא דרך איך לשמור על הטריות של המנחה. דבר רבי ישמעאל טענה, מקור חדש מאיפה לומדים שמנחה דוחה שבת. הפסוק אומר לגבי המנחה, תעשה, וזה בא ללמד, ואפילו בשבת. תעשה, ואפילו בתומעה. תומעה דחויה במקרה של מנחת כהן גדול, מנחת חביתין. זה מקור אחד, מהמילה תעשה. הבעיה אמר מקור שני, אמר קרא סולת מנחה תמיד. הרי היא כמנחת תמידין. כמו שמביאים כל בוקר וכל ערב קורבן תמיד, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. ביחד עם הקורבן תמיד, היו מביאים מנחת נסכים. הכוונה מנחה, מנחה שמגיעה ביחד עם הכבש של הקורבן תמיד. את המנחה הזאת היה מותר לעשות גם בשבת. אז כמו שאת המנחת תמיד מותר לעשות בשבת, ככה גם את המנחה של הכהן גדול, כתוב על זה סולת מנחה תמיד, שזה גם כן כמו קורבן תמיד. מקור שלישי, רב אמר על מחוות, מלמד שטעונה כלי. הרי זה שהתורה אומרת שצריך לאפות את המנחה של הכהן גדול במחוות. התורה נותנת בעצם... בעצם בא לומר שזה חייב להיפות בתוך כלי מיוחד, להיות מתוגן בתוך כלי מיוחד, וזה צריך להיות כלי שרת בדווקא. ואם זה כלי שרת, יש כלל שדבר שהיה בתוך כלי שרת נפסל בלינה. מה זה נקרא? שברגע שעובר עליו לילה הוא נהיה פסול. אז אם יופו את הלחם אתמול בתוך מחוות ועד שבת יעבור הרי לילה שלם, אז זה יהיה פסול. אז לכן חייבים להיפות את ה... מנחה דווקא בשבת. תניא כבתי דרבה, וכאן הגמרא מביאה ברייתא הארוכה, שלמעשה מדברת על כל העניין הזה של המנחה, כמה שמן צריך לשים וכולי. אומרת הגמרא, והגמרא את הברייתא, הפסוק אומר על מחוות, מלמד שטעונה כלי, וזה למעשה ראיה לרבה שהמנחת חביתין טעונה כלי, כלי שרת. כיוון שהיא טעונה כלי שרת, אז זה חייב לעשות המנחה בשבת, כמו שאמרנו, ברגע שעשו את המנחה ביום שישי, והרי מכינים את זה בתוך כלי שרת, אז ברגע שיעבור לילה, אז זה כבר ייפסל בלינה. וכאן הברייתא עכשיו עוברת לנושא מאוד מאוד חשוב, שהברייתא תכף תאריך ותגיע למסקנה, ואחר כך יהיה לנו גם כן כמה הסברים על אותה הברייתא. וכל זה בעזרת השם יהיה העמוד שלפנינו. הפסוק אומר בשמן. הרי לכאורה נשאלת השאלה, כל מנחת מחוות צריך ללוש אותה בשמן. מה זה בא לומר? להוסיף לשמן. בדרך כלל כל מנחת מחוות יש מידת נפח של הין, שזה המידה כמה שצריך להוסיף שמן לתוך המנחה. כאן צריך להוסיף שמן. זה מה שהתורה באה לרבות בזה שהיא כתבה את המילה בשמן. ואין יודע כמה. כמה שמן צריך להוסיף? לא יודע. אז אומרת הברייתא, הרי נידן, נאמר כאן שמן, ונאמר להלן במנחת נסכים שמן. כאן כתוב לגבי מנחת חביתין שמן, וכתוב לגבי מנחת נסכים. כמו שהזכרנו קודם, בקורבן תמיד, שמביאים כל יום, כבש בבוקר, כבש בין הארבעים, היום מביאים ביחד עם זה מנחה. זה נקרא מנחת נסכים. שם גם כתוב את המילה שמן. אז לומדים כמו השמן של הקורבן תמיד, של המנחה של הקורבן תמיד, ככה גם לשמן של המנחה של הכהן גדול, מנחת חביתין. מה להלן? שלושת לוגין ליסרון. אף כאן שלושת לוגין ליסרון. כמו שלגבי המנחה של הקורבן תמיד, היחס של השמן היה שכל מידת נפח של איסרון של יבש, מידת נפח של יבש, שזה איסרון, עשירית היפה, על כל איסרון היה שיעור של שלוש לוגין, ככה גם לגבי המנחה של המנחת חביתין, על כל איסרון היה שלוש לוגין של שמן. או כלך לדרך זו, אולי תלך לדרך אחרת, לדמות את מנחת חביתין למקום אחר. נאמר כאן שמן, ונאמר כשאדם מתנדב להביא מנחה, במנחת נדבה, גם שם כתוב שצריך לשים שמן. מה להלן לוג אחד? אף כאן לוג אחד, מי אמר שצריך ללמוד ממנחת נסכים, ולהגיד שצריך שלוש לוגין. אולי נגיד שנלמד ממנחת נדבה, מספיק לוג אחד. אומרת הגמרא, אתה צודק, יש שתי אפשרויות, אז איך נכריע? נראה למי דומה. דנין, תבשת מתבשת. מה זה תבשת? זה סימן לארבע דברים ש... המנחת חביתין של הכהן גדול דומה למנחת תמיד, מנחת נסכים. איזה ארבעה דברים? תדיר, הרי קורבן תמיד זה דבר שבא בתדירות, יום יום. גם המנחת חביתין של הכהן גדול היה מגיע בתדירות יום יום. אז בזה שניהם דומים. דבר נוסף, בחובה, קורבן תמיד חייבים להביא כל יום. גם את המנחה של הכהן גדול, מנחת חביתין, חייבים להביא כל יום. דבר נוסף, דוחה שבת. קורבן תמיד דוחה אפילו שבת. גם מנחת חביתין דוחה שבת, ואותו דבר דוחה טומאה, כמו שמנחת שקורבן תמיד דוחה טומאה, ככה גם המנחה של חביתין דוחה טומאה. זה ארבעה דברים שיש דמיון בין המנחה של החביתין למנחה של הקורבן תמיד, ולכן לומדים את הכמות של השמן מהקורבן תמיד. שלוש, לוגין לכל עשירית היפה. אבל מצד שני, ואין דנין תבשת משאינו תבשת. אי אפשר לדון את המנחת חביתין שיש בזה את ארבע מעלות שמרומזים במילה תבשת, בסימן תבשת, משאינו תבשת, מאשר ממנחה של נדבה שאין בו את ארבעת הדברים האלה. מצד אחד הוא לא תדיר, לא צריכים להביא מנחת נדבה. נדבה זה דבר שאדם מתנדב. מתי שהוא מתנדב הוא מביא, מתי שהוא לא מתנדב הוא לא מביא. דבר נוסף, באה חובה. עצם המילה נדבה אומר שזה לא באה חובה. וגם שני הדברים האחרים, שבת ותומה. למה שמנחת נדבה ידחה את שתי הדברים האלה? שיחכו עד שיצא השבת, יום ראשון, או עד שיהיו כהנים טהורים, ואז יקריבו את המנחת נדבה. למי בוער לעשות את זה דווקא בתומה ודווקא בשבת? אז אין את ארבעת הדברים האלה במנחת נדבה. שואלת הגמרא, אוקיי, לך לדרך זו, אבל יש ארבעה, יש דברים אחרים שמנחת חביתין דומים דווקא למנחת נדבה ולא דומים למנחת תמיד. איזה? דנין, יגל, מייגל. הגרסה כאן זה יגל בלי יוד. איזה דברים מרומז במילה יגל שיש דמיון בין מנחת חביתין לבין מנחת נדבה? דבר ראשון, יחיד. מנחת חביתין זה לא דבר של כל הציבור, זה רק הכהן גדול מביא. אותו דבר מנחת נדבה, זה רק אותו אדם שהתנדב מביא. דבר נוסף, בא בגלל, גלל עצמה, זה הגימל. דיינו, אין פה איזה קורבן שבשביל זה מביאים את המנחה, כמו קורבן תמיד, שבגלל שיש כבש מביאים גם מנחה. לא, מנחת חביתין מגיעה בלי קורבן, בגלל עצמה. אותו דבר, כשאדם מתנדב להביא מנחה, זה גם בא בגלל עצמו. דבר שלישי, זה לבונה. צריך להוסיף לבונה גם במנחת חביתין, וגם במנחת נדבה, אבל במנחת נסחים של קורבן תמיד לא מוסיפים לבונה. ואין דנין יגל מי שאינו יגל. אנחנו לא יכולים לדון מנחת חביתין שיש בה את המעלות שמרומזים במילה יגל ממנחת קורבן תמיד שאין בה את המעלות האלה. אז אם כן יוצא שאפשר מצד אחד לדמות מנחת חביתין למנחה של קורבן תמיד בארבעת הדברים שמרומזים במילה תבשת, ואפשר מצד שני לדמות את זה למנחת נדבה שהדמיון ביניהם זה במילים, בדברים שמומזים במילה יגל. אז למה נדמה את זה? אומרת הגמרא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תשמע, סברה לא מתקבלת כאן, כי סברה יש לכאן וגם לשם. אז נביא פסוק. הפסוק אומר לגבי מנחת חביתין, סולת מנחה תמיד, תמיד, כמו קורבן תמיד. הרי לך כמנחת תמידין, מה מנחת תמידין? היחס של השמן זה ג' לוגין לישרון, אף זו מנחת חביתין, היחס הוא ג' לוגין לישרון. זה דעתו של רבי ישמעאל. רבי שמעון אומר אחרת. רבי שמעון אומר, ריבה כאן שמן, פה לגבי מנחת חביתין, התורה מוסיפה שמן, כתוב את המילה בשמן זה ריבוי, וריבה במנחת כבשים שמן שיותר מאשר נדבה. נדבה מספיק להביא רק לוג אחד, ולעומת זאת במנחת נסחים יש תוספת שצריך להוסיף. מוסיפים הרי שלוש לוגים במנחת נסחים של הקורבן תמיד. מה להלן שלושת לוגים ליסרון, אף כאן שלושת לוגים ליסרון. אז אם כן נלמד מזה שגם במנחת חביתין אנחנו רואים שהתורה שמה פה איזשהו מילה שנקרא, שבשמן לרבות יותר שמן מאשר בסתם מנחה רגילה של נדבה. וגם במנחה של קורבן תמיד יש תוספת של שמן. משווים ביניהם לומר שאת אותה הכמות שמוסיפים בקורבן תמיד, שזה שלוש לוגין ליסרון, נוסיף גם במנחת חביתין של הכהן גדול. שואלת הגמרא על הלימוד של רבי שמעון, אוקיי לך לדרך זו, ריבה כאן שמן וריבה במנחת פרים ואלים, שם גם הוא ריבה שמן, אולי נגיד מה להלן שני לוגין ליסרון, אף כאן שני לוגין ליסרון. הרי גם בקורבן שמביאים פר, שור, או שמביאים איל, בשתי הקורבנות האלה, בשתי הבהמות האלה, כשמביאים איתם מנחת נסחים, כשמביאים את הבהמה הזאת וצריך להביא ביחד עם זה מנחה, הכמות של השמן שצריך לשים זה יחס של שני לוגין ליסרון. אז אולי נגיד, גם שם הרי ריבה שמן, בפר ובעיל. אז שהמנחת חביתין ילמד מהפר והעיל שמספיק שתי לוגין ליסרון. למה שלוש? אומרת הגמרא, טוב, יש פה באמת שני מתמודדים מאיפה ללמוד את הכמות של השמן למנחת חביתין. אז נראה למי דומה. דנין מנחה, מנחת חביתין, הבא יסרון, הכמות של המנחת חביתין במידת נפח של דבר יבש, זה יסרון, עשירית האיפה. ממנחה, שזה מנחת תמיד, של קורבן תמיד של הכבש, שמביאים כל בוקר וכל ערב, שגם שם הבא ביסרון. ואין דנין מנחה הבא יסרון, שזה מנחת חביתין, ממנחה הבא בית עשרונים, שזה עיל, וגימל עשרונים, שזה פר, לא. זה לא דומה למנחת חביתין. אז אנחנו מדמים את המנחת חביתין לכבס, כי הכבס יש לו את אותו כמות כמה שסולת צריך לשים במנחה, שזה יסרון אחד. אז כמו שהכבס יש לו יסרון אחד, ככה גם המנחת חביתין יש לו יסרון אחד. אז מכיוון שהם דומים בסולת, בכמות של הסולת, אז נדמה אותם גם בכמות של השמן, שזה יהיה 3 לוגין ליסרון. טוב, אז זה למעשה הברייתא, שאפשר לומר שהברייתא הזאת היא למעשה 6 שלבים. אם אומרים את זה בקיצור, את כל הברייתא שלמדנו פה בחצי עמוד, לפני שניגש לאפשרויות איך להסביר את הברייתא הזאת, אז נראה קודם כל בקצרה מה באמת היו השלבים פה בברייתא הזאת. הברייתא התחילה קודם כל עם העניין הזה שהפסוק אומר בשמן, שזה אומר שצריך להוסיף שמן, א', ב', כמה צריך להוסיף? אז דימינו בין חביתין לקורבן תמיד, ואז אמרנו שצריך להוסיף 3 לוגין לכל יסרון. שלב שלישי, אמרנו, אולי נאמר, או כלך לדרך זו, אולי נלך לדרך השנייה, במקום להגיד שצריך להוסיף שמן, אולי נגיד עצם הרעיון שצריך לקבוע, עצם המושג שבכלל צריך שמן במנחת חביתין, ואז נלמד את זה ממנחת נדבה, שמספיק לוג אחד של שמן. זה שלב שלישי. שלב רביעי, הברייתא משלימה אולי באיזושהי צורה עם האפשרות שנלמד שמנחת חביתין יהיה רק לוג אחד, ואז אמרנו, בסדר, בוא נאמר אפילו שהמילה בשמן לא באה לרבות שמן, אבל אפשר לרבות שמן מהדמיון שיש בין מנחת חביתין לבין מנחה של תמיד, של קורבן תמיד. למה? בתבשת יש, זה דבר שבא תדיר, זה בא חובה, זה דוחה שבת, דוחה תומה, שניהם. אז לכן רצינו לדמות אותם גם בלי קשר לפסוק שבא להוסיף או לקבוע שמן. לא ניכנס לזה, אומרת הברייתא. וזה היה השלב הרביעי. השלב החמישי בעצם דחה את האפשרות הזאת. למה? כי גם יש דמיון בין מנחת חביתין לבין מנחת נדבה, שאין את הדמיון הזה למנחת חביתין במילה יגל, כן? שזה בא יחיד, זה בא בגלל עצמו, וזה גם מגיע עם לבונה. והיה סוג של קנייה כזאת, שנכון, באמת אי אפשר לדמות לא לכאן ולא לכאן, אז בסופו של דבר היו שני דעות, היה את הדעה של רבי ישמעאל, מאיפה שהוא לומד את זה מקורבן תמיד, והיה את הדעה של רבי שמעון, איך שהוא לומד שזה מקורבן תמיד, אבל בסופו של דבר זה היה 6 השלבים של הברייתא. ונראה עכשיו בעזרת השם, איך מסדרים את דבריהם של הברייתא, למה זה באמת קצת קשה, ולמה בסופו של דבר הקושייה מתורצת. שואלת הגמרא הגוף הקשיה, אמרת בשמן להוסיף לשמן. תחילת הברייתא, הפסוק אומר בשמן, זה אומר שצריך להוסיף שמן, כן? כי הרי בשביל לקבוע שמן אין שום סיבה שמנחת חביתין של כהן גדול שמתגנים אותה במחוות תהיה שונה משאר מנחת מחוות שצריך להוסיף לשמן. אז בשמן, המילה שהתורה כותבת במנחת חביתין, זה בא להוסיף שמן. שואלת הגמרא, ככה אתה אומר בהתחלה? ככה הברייתא אומרת בהתחלה? ועד הרתני, מיד אחר כך הברייתא, מה אומרת? נאמר כאן שמן ונאמר במנחת נדבה שמן, שזה לא בא להוסיף, אלא זה בא לקבוע שמן. דיינו, עצם הרעיון בכלל שצריך לשים שמן במנחה הזאת. אז רגע, רגע אחד הברייתא אומרת שהמילה בשמן באה לומר שצריך להוסיף שמן, אחר כך לא. המילה בשמן באה לומר עצם הרעיון בכלל שצריך לשים שמן במנחה הזאת. איך באמת זה מסתדר? אמר הבעיה, מה נתנה בשמן להוסיף? רבי שמעון היא. בברייתא שראינו שהמילה בשמן באה להוסיף שמן, זה דעתו של רבי שמעון. מה שאחר כך אנחנו אומרים, שבשמן בא לקבוע שמן, זה רבי ישמעאל. זה רבי ישמעאל, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, הברייתא מתחילה באמת בצורה ברורה ומוחלטת, בלי שינויים אחר כך. כשהתורה אומרת בשמן, זה בא לומר שצריך להוסיף שמן. זה דעתו של רבי שמעון. ומה שאחר כך אומרים, רגע, אולי נלמד מנדבה שזה בא לקבוע שמן, זה לא דעתו של רבי שמעון. כי רבי שמעון באמת החלטי, סגור עם זה, שהמילה בשמן באה להוסיף שמן, לא באה לקבוע שמן, לא. אז מי בא בעצם לומר שצריך להוסיף, שהמילה בשמן אולי באה על עצם הרעיון שבכלל צריך שמן? אז זה לדעתו של רבי ישמעאל. ובדין המן כמעדר, מעדר, רבי ישמעאל, זה שבא להגיד, מדין, דיינו לדמות את זה למנחת נדבה אולי, בא להתמקח עם סברות, זה רבי ישמעאל בכלל, וזה משהו אחר לגמרי. והוא למעשה, רבי ישמעאל הוא זה שמביא את כל המהלך של הברייתא, מאחרי הלימוד שבשמן בא להוסיף, כל שאר השקלא וטריא שהזכרנו לנו, כל השלבים הבאים, זה הכל לפי דעת רבי ישמעאל. זה דעתו של אביי. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, כולה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי. הוא אומר שכל הדין ודברים זה לפי דעתו של רבי ישמעאל בנו של רבי בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. גם מה שכתוב בשמן להוסיף לשמן. ואחיקה אמר, עכשיו הוא בא ומוסיף, מסדר את כל ששת השלבים שהזכרנו מיד בסיום הברייתא, הוא מסביר את זה לפי דעתו של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. וכך הוא מתחיל. דבר ראשון, השלב הראשון, בשמן להוסיף שמן. ואחי כאמר, בשמן להוסיף לשמן, זה השלב הראשון. די לקבוע לשמן, לא צריך. לקבוע שמן. שמה צריך פסוק לקבוע שמן? הרי זה מנחת מחוות רגילה. למה שלא יהיה בשמן כמו כל מנחת מחוות? זה מה שהוא מסביר. כיוון דכתיב בה על מחוות, כמנחת מחוות דמיה, וכמו שכל מנחת מחוות יש בשמן, לא היה עולה על דעתנו בכלל לומר שפה לא צריך לשים שמן. התורה באה לכתוב בשמן בשביל להוסיף שמן. עכשיו, כמה להוסיף? בשביל זה, זה השלב השני שבברייתא. כמה באמת צריך להוסיף? שואלת הגמרא, אבל השלב השלישי היה, כן, אז כמה להוסיף? אמרנו שלומדים מתמיד שמוסיפים שלוש שלוגים. אחרי זה הגמרא שואלת, הברייתא שואלת, או אינו אלא לקבוע לשמן, שזה השלב השלישי. אולי נגיד שלומדים את זה, דיינו, או כלך לדרך זו, כמו שהברייתא אמרה, אולי נאמר שזה בא לקבוע. בעצם הרעיון, מה שכתוב בשמן, זה בא לומר, עצם בכלל זה שלא הייתי, לא הייתי יודע שצריך שמן. התורה הבאה מחדשת לי שצריך לשים שמן במנחה הזאת. ואז מאיפה אני יודע שצריך להוסיף שמן? אני אלמד את זה מדינה, מנחה של קורבן תמיד, שדומה למנחת חביתין בתבשת. זה תדיר, בא חובה, דוחה שבת ודוחה טומאה. זה השלב השלישי. טוב, דהי לא כתב רחמנה בשמן. אם לא שהתורה הייתה כותבת בשמן, אז עכשיו צריך להתמודד עם השאלה. מה זאת אומרת שבשמן בא לקבוע? הרי זה מנחת מחוות רגילה. כל מנחת מחוות הרי צריך שיהיה בשמן. למה שיעלה על דעתנו בכלל שהמנחה הזאת לא צריכה שמן? מה, אתה יודע למה שיעלה על דעתנו דבר כזה? כי שר כדת החמינה היה עולה על דעתנו לומר, זהו, דהי לא כתב רחמנה, כן, דהי לא כתב רחמנה בשמן, הווה אמינא תהווה כמנחת חוטא. אולי נאמר שמה שכתוב מחוות זה עצם הרעיון שצריך כלי, אבל האם צריך לשים שמן או לא? מי החליט שחייבים לשים שמן? הרי כשחוטא צריך להביא קורבן, זה נקרא קורבן חטאת של עולה ויורד, לא ניכנס כרגע לפרטים של זה, שם לא מכניסים שמן בתוך המנחה. זאת אומרת, יכול להיות מציאות של מנחה שלא שמים בשמן, אז אולי המנחה הזאת היא כזאת. אז בשביל זה התורה אומרת לו, צריכים לשים בשמן, אבל כמה שמן? מי ממש צריך להוסיף? אז את זה אני אדמה לקורבן תמיד, כמו שאמרנו, מתבשת, שהרי המנחת חביתין דומה למנחה של קורבן תמיד. אז יש שלוש לוגים. היה השלב הזה. אחרי זה, הדר אמר, השלב הרביעי, הדר אמר, תהווה אינה מלקבוע לשמן, תהיתי מדינה. אתה יודע מה בסדר, לקבוע שמן, אבל אולי נלמד את זה מדינה, שזה הרי דומה, כמו שאמרנו, בתבשת, זה דומה בארבעת הדברים האלה, לקורבן תמיד. כן, שוב פעם, בלקבוע לשמן, זה היה עצם המושג לקבוע לשמן, שזה יהיה רק לוג אחד. כמו קורבן, כמו מנחת נדבה, אחד. אחרי זה בשלב הבא, זה בשלב הרביעי, זה להוסיף לשמן, תיתה מדינה להוסיף שמן, ודן דינה ולא את ילי, זה השלב בעצם החמישי, שלמעשה הברייתא דוחה את עצמה, למה לדמות מנחת חביתין דווקא למנחה של קורבן תמיד, בגלל שהם דומים בתבשת, אולי אפשר לדמות את זה דווקא למנחת נדבה, כי הם דומים במילה יגל, כן, כמו שאמרנו, יחיד בגלל עצמה, ומוספים בלבונה, אולי נגיד שהם דמים דווקא את מנחת חביתין למנחה של נדבה, ואז אם כן, אין לנו דרך ללמוד מסברה, ואז הגענו לשלב השישי, שזה שתי הדעות, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שאנחנו אומרים עכשיו שכל המהלך הזה היה לפי שיטתו, אז לכן הוא הולך ומשלים, ואז צריך לקרוא סולת מנחה תמיד, מהמילה תמיד לומדים שהמנחה הזאת היא דומה למנחה של קורבן תמיד, כמו ששם שמים שלוש לוגין של שמן על כל עשירית היפה, גם כאן נשים שלוש לוגין של שמן על כל עשירית היפה, כדי מסיים רבי ישמעאל מילטי, כמו שרבי ישמעאל באמת סיים, שזה דעתו. אז אם כן, זה ההסבר השני, איך להוקים את הברייתא. הסבר שלישי, שגם הוא למעשה מתייחס לכל שש השלבים שהזכרנו. רבא אמר, כולה רבי שמעון. עד רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא אומר את השיטה שלו שלומדים מקורבן תמיד, כל השקלא וטריא של הברייתא, כל המהלך שלה, כל ששת השלבים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הולכים לפי דעתו של רבי שמעון. עכשיו מסביר את זה לפי דעתו. ואילו לא נאמר כאמר, אילו לא נאמר כאמר, זאת אומרת, אם לא היה כתוב את הפסוק, אז הייתי אומר שלומדים מנדבה. זאת אומרת, אם לא שהיה כתוב מפסוק שצריך ללמוד ממנחה של קורבן תמיד, שצריך שלוש לוגין, הייתי אומר שמספיק לוג אחד. זה כמו השלב השלישי של מעשה הגמרא אמרה, שהגמרא הביאה מהברייתא, או קלח לדרך זו שהמילה בשמן באה לקבוע, ואנחנו לומדים, כמו שמנחת נדבה זה רק לוג אחד של שמן, ככה גם במנחה של חביתין. עכשיו הוא למעשה מסביר שלב אחרי שלב מתחילה. זה רק היה סוג של כותרת כזו. והחיקה אמר, בשמן, זה השלב הראשון כמובן, שבזה פתחנו את הברייתא, זה שהתורה כותבת במנחת חביתין את המילה בשמן, מה צריך להגיד בשמן? הרי כל מנחת מחבת שמים שמן, אלא זה בא להוסיף לשמן. דהי, לקבוע לשמן לא צריך. למה? כיוון הכתיב בא על מחבת כמחבת דמיה. כיוון שזה נעשה במחבת, אז זה כמו כל מנחת מחבת שצריך לשים בשמן, זה שהתורה כותבת את המילה בשמן, זה בא להוסיף שמן. טוב. כיוון דכתיב בעל מחוות כמחוות דמיה. טוב, זה דבר אחד. ועד שלא יאמר בשמן יש לי בדין. ואז השאלה הבאה הייתה, למה צריך להגיע למילה בשמן? אפשר הרי ללמוד שצריך לעשות, להוסיף שמן על ידי דין, על ידי סברה. אפשר לדמות את זה אולי לקורבן תמיד. כמו שבקורבן תמיד יש שלוש לוגים לעשירית היפה, ככה גם במנחת חביתין. ודן דינה, ואז הוא למד את זה מקורבן תמיד באמת, שיש בו את ארבעת הדברים שהוא דומה מנחת חביתין לקורבן תמיד, למנחה של קורבן תמיד, שבתבשת כמו שאמרנו, כן, תדיר, בחובה, דוחה שבת ותומה. אבל מה בסוף? ולא עתי עלי. למה? כי זה היה השלב החמישי שאמרנו, שהרי מצד שני אפשר לדמות את המנחה של חביתין גם לקורבן, למנחה של הנדבה. בדברים שהסימן שלהם זה יגל, שזה יחיד בגלל עצמה, ומוספים לבונה גם בחביתין וגם בנדבה. ואת צריכה בשמן. לכן הוא הגיע לשלב השישי שלו, שזה היה דעתו של רבי ישמעאל בן ברוקה, שזה למעשה המחלוקת, כן? אבל פה במקרה שלנו זה דעתו של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא בא ואומר, באמת מזה שכתוב בשמן, בחביתין, וגם בכבשים כתוב בשמן, אז כמו שבכבשים של תמיד יש שלוש שלוגים של שמן לעיסרון, ככה גם במנחת חביתין יש שלוש שלוגים של שמן לעיסרון. הדר אמר תהווה כמנחת פרים ואילים, או אולי נדמה, כמו שאמר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן ברוקה בברייתא, אולי נגיד שבשמן נלמד מהמילה בשמן שכתוב, לגבי פרים, לגבי אילים, ששם זה רק שתי לוגין לעיסרון, ואז הגענו למצב, הדר אמר דנין, מנחה הבא, עיסרון וכו', אז הוא אמר, נראה למי דומה באמת, נראה למי יותר דומה, המנחת חביתין של הכהן גדול, ואז הוא הגיע למסקנה שעדיף ללמוד, מנחה הבא עיסרון, ממנחה הבא עיסרון, שזה מנחת חביתין, מהמנחה של הקורבן תמיד, ששניהם באים בכמות של סולת של עשירית העיפה, מאשר מפרים ואלים, שפרים באים שלושה עשרונים, אלים באים שתי עשרונים, אז לכן זה לא דומה, הכמות של הסולת שבאים בפרים ואלים לא דומה לכמות של הסולת של מנחת חביתין, והקורבן שהכמות של הסולת שלו דומה, זה הכבשים של הקורבן תמיד, שמביאים בבוקר ובין הארבעים, וכמו ששם הכמות של השמן שמוסיפים זה שלוש לוגין, ככה גם לגבי מנחת חביתין, וזאת הייתה המסקנה. אומרת המשנה, לא מינו כהן אחר תחתיו, משל מי הייתה קריבה? מה קורה אם הכהן גדול היה יהודי מבוגר, אחרי אריכות ימים ושנים טובות, והוא נפטר לבית עולמו. ועכשיו מחפשים מועמד להיות כהן גדול אחריו. אבל ברוך השם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. לא יודעים את מי לבחור בינתיים עד שבוחרים מי יהיה הכהן הגדול הבא. אין כהן גדול. עכשיו, באותו בוקר, הכהן גדול עוד הספיק אפילו להקריב את המנחת חביתין של הבוקר. ועוד לא מינו כהן אחר תחתיו. עכשיו, מאיפה מביאים מנחת חביתין בין הארבעים? אז משל מי הייתה קריבה? רבי שמעון אומר משל ציבור. היו לוקחים כסף מאותו קופה שמשם היו מממנים את כל הקורבנות ציבור. תרומת הלשכה זה נקרא. רבי יהודה אומר משל יורשים. היו מביאים היורשים של הכהן גדול. תכף נראה מזה מקורות לזה. ושלימה הייתה קריבה. ברגע שצריכים להקריב את המנחת חביתין מהקופה או של התרומת הלשכה או של היורשים, היו מביאים את כל המנחה בפעם אחת. לא היו מחלקים את זה לשניים, חצי בבוקר וחצי בין הארבעים. תנו רבנן אומרת הגמרא מקורות למה שלמדנו במשנה. כהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו, מניין שתהיה מנחתו קריבה משל יורשין, שזה דעתו של רבי יהודה. תלמוד לומר, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה. מביאים את זה מתחתיו מבניו, דיינו מהיורשים. הם מממנים את המנחת חביתין. יכול יקריבן החצאין, אולי נאמר, ברקר אידי אבוע, הבן הוא רגליו של האבא. אולי נגיד שכמו שהאבא הביא כל פעם חצי בבוקר חצי בין הארבעים, גם הבנים שמביאים מהכסף של היורשים, נביא גם כן חצי חצי. תלמוד לומר אותה. יעשה אותה, הכוונה שצריך להביא את המנחה שלמה, לא להביא את זה חצי חצי. כולה ולא חצייה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, חוק עולם, כך כתוב גם לגבי באותו פסוק, מיד אחר כך, חוק עולם להשם. זה צריך להגיע מהכסף של כל העולם, דיין מכל הציבור, משל עולם. אחרי זה הפסוק אומר, כליל תוקטר, מה זה בא ללמד? שתי כולה בהקטרה, את כולם מקטירים על המזבח. שואלת הגמרא, מה אתה לומד מפה? והכהן המשיח תחתיו מבניו, לפי דעת רבי יהודה לומדים, שמאיפה מממנים את הכסף למנחת חביתין? מהכסף של היורשים. הפסוק הזה מיותר בשביל ללמד שהקופה של המנחת חביתין זה מהיורשים? הרי, והי הכהן המשיח לאח יהודה, היי מבעל אלה כדתניה, צריך את זה בשביל מה שכתוב הברייתא. הברייתא אומרת ככה, על הפסוק, זה קורבן אהרון ובניו אשר הקריבו להשם ביום יימשך אותו. זה מדבר על היום ש... חנכו את הכהנים, הכהנים התחילו לעבוד בבית המקדש, הם היו מביאים קורבן מיוחד לכבוד זה שחנכו אותם להיות, לעבוד בבית המקדש, הם היו מביאים מנחה, הם נקרא מנחת חינוך, מנחה לזה שהם נחנכו לעבוד בבית המקדש. יכול יהיו אהרון ובניו מקריבים קורבן אחד, כתוב זה קורבן לשון יחיד, גם של אהרון גם של בניו, מביאים מנחה אחת כולם יחד לכבוד זה שהם נכנסים עכשיו לעבוד במשכן. אז אומר לא, תלמוד לומר אשר יקריבו לשון רבים להשם, אהרון בפני עצמו, בניו בפני עצמן, כל אחד מביא בפני עצמו את המנחה שלו. אחרי זה כתוב בניו, אהרון ובניו, בניו זה בא לרבות, אלו כהנים מדיוטות, שגם הם מביאים מנחה בתחילת העבודה שלהם. אתה אומר כהנים מדיוטות, הוא אינו אלא כהנים גדולים, אולי זה בא ללמד שגם לדורות, כל כהן גדול שמתחיל לעבוד בבית המקדש, חייב להביא מנחה. כשהוא אומר והכהן המשיח תחתיו מבניו, הרי כהן גדול אמור. ברגע שכתוב הכהן המשיח תחתיו מבניו, המילים האלה ש... קודם למדנו מהם שאת המנחת חביתין כהן גדול שעדיין לא מינו מישהו אחר תחתיו הולך מהיורשים, פה לומדים את זה לרבות הרי כהן גדול אמור, כהן גדול שיגיע לדורות שהוא צריך להביא מנחה, זה אמור במילים האלה. המנה מקיים בניו, אלו כהנים אדיוטות, שזה בא ללמד אותנו שגם הם צריכים להביא מנחת חינוך, כל כהן וכהן שבא לעבוד. הפעם הראשונה כמובן, כהן גדול מביא כל יום מביא מנחת חביתין. הכהן אדיוט, כהן רגיל, היה מביא רק באותו יום שהוא התחיל לעבוד בבית מקדש, היה מביא מנחה. טוב, אבל אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שהפסוק מה שכתוב, תחתיו מבניו, זה בא להגיד שלדורות, כל כהן גדול שמתמנה, צריך להביא מנחה. אבל הפסוק הזה לא מיותר לכאורה ללמוד שברגע שלא מינו עדיין כהן גדול, אז היורשים הם אלה שמממנים את המנחת חביתין. עונה הגמרא, אם כן, רש"י מסביר, בדיבור המתחיל אם כן, אם כן דקולי ליורשים מעתי, אם כל הפסוק הזה בא רק ללמד על היורשים, שיקריבו החביתין כל זמן שלא מינו כהן אחר תחתיו, אז זה לא בא ללמד לדורות, אז אם כן לכתוב קרא הכהן המשיח תחתיו, בניו יעשה. מה עם מי בניו? האות מם באה לרבות, שם את מן התרתי גם לדורות. שואלת הגמרא ורבי שמעון, הוא הרי לומד שהמנחה באה משל ציבור, הוא לומד את זה מחוק עולם. אז נשאלת השאלה, קודם כל, אי אותה מה יעביד לי? מה הוא לומד במילה אותה? הוא הרי, רש"י מסביר, יפה, איך שהפסוקים פה מסתדרים כל אחד מהם. ככה, אומר, כיוון דנפק, רש"י דיבור המתחיל אותה מה יעביד לי? כיוון דנפק לי שלמה מקליל תוקטר. להגיד שמנחה של כהן גדול שעוד לא מינו מישהו אחר תחתיו צריך להגיע שלמה, צריכה להגיע שלמה, לומדים את זה מזה שכתוב כליל תוקטר. דביש למה הכהן המשיח, את המילים הכהן המשיח מוקלה להך דרש אדם רינן להל, הרי כהן גדול אמור. אלא אותה מה יביא למה הוא ילמד מהמילה אותה? מה להגיד שמגיעה שלמה? זה הוא כבר לומד מכליל. אומרת הגמרא, אי אותם מה יביד לי? מבא אלי לכהן גדול שמת, אמינו אחר תחתיו, שלא יביא חצי יסרון מביתו. אומר, הכהן גדול הספיק להקריב מנחה בבוקר, את החצי מנחת חביתין שלו. עכשיו, נאמר שמדובר פה במקרה כזה, שזה כבר היה ברור מי הולך להיות הכהן גדול אחריו, ותוך זמן קצר מאוד, באותו יום הספיקו למנות כבר כהן גדול חדש. וזרח השמש ובא השמש. עד שבא שמשו של הכהן גדול הקודם, כבר זרח שמשו של כהן גדול חדש. וטוב, עכשיו אומר הכהן הגדול החדש, רגע, בעצם אני צריך להביא עכשיו מנחת חביתין, נכון? רגע, אבל הכהן הגדול הקודם כבר הביא בבוקר את החצי שלו, אז אני אביא את החצי שלי מהבית עכשיו. אני אביא חצי מנחת חביתין, מחר אני אביא לכם שלם. כי היום אני צריך להביא בין הארבעים, אז אני צריך להביא שלם, שזה סתם ילך לאיבוד החצי השני, אני אביא חצי וזהו. לא, אתה תביא שלם. מאיפה למדים את זה? מהפסוק הזה. שלא יביא חצי יסרון מביתו, ולא חצי יסרון של ראשון. או, זה עוד משהו, חצי יסרון של ראשון. אומר, רגע, כהן גדול הראשון הביא לכם הרי יסרון שלם של מנחת חביתין, נכון? אז חצי יקריבו בבוקר, איפה החצי השני? תביאו לי, אני אקריב את זה עכשיו. לא, לא, אתה לא תקריב את החצי של השני של הראשון. מאיפה לומדים את זה? מזה שכתוב, אותה. צריך להקריב אותה, צריך שלם. שואלת הגמרא, ותיפוק להם מהוו של ומחציתה, תיפוק להם ומחציתה, עונה הגמרא, וו לא דריש. הוא לא לומד את הדרשה של וו, לדעתו זה חלק מהלשון של התורה. שואלת הגמרא, ורבי יהודה, שהוא לומד מהמילה תחתיו מבניו, מהמילים האלה, שהמנחה באה משל יורשים, אם עדיין לא מינו כהן גדול חדש. אז מה הוא ילמד מהמילים שלומד מהם רבי שמעון, שזה בא משל ציבור, מהמילים חוק עולם. ורבי יהודה, היי חוק עולם, מהי אביד לי? עונה הגמרא, חוקה לעולם תהי. זה בא ללמד שהחוק הזה גם כן נוהג לדורות, לא רק בזמנו של אהרון הכהן. שואלת הגמרא, כליל תוקטר למה לי? מה הוא לומד מהמילים כליל תוקטר? סברה הגמרא, המילים כליל תוקטר, זה בא לרבות דבר כזה. מבעלה לקדטניה, אין לי אלא עליונה. דיינו, מדובר שמה, במנחה קודם, מדובר על מנחת חביתין, בפסוק שם. אז אין לי אלא מה שכתוב, המנחה העליונה שכתובה קודם, דיינו מנחת חביתין. בקליל תוקטר, כתוב שם שהמנחת חביתין, כתוב עליה שהיא כולה מוקטרת על המזבח. אז זה נאמר רק למנחת חביתין. הגרסה פה זה בלי מנחת כהן גדול. ותחתונה בלא תאכל. המנחה שכהן מביא, כל כהן שמתנדב להביא מנחה, הדין הוא שלא אוכלים את המנחה הזאת. מאיפה מקור יש מצוות לא תעשה, לא תאכל. אבל מאיפה נלמד שיש מצוות לא תעשה, לא לאכול את המנחה גם של החביתין של הכהן גדול, וגם שיש מצוות עשה, כליל תוקטר, על המנחת נדבה של הכהן אדיוט. הרי כליל כתוב רק לגבי חביתין, ולא תאכל כתוב רק לגבי מנחת נדבה של כהן אדיוט. מניין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? תלמוד לומר, כליל, כליל לגזרה שווה. ויש כתוב גם כאן כליל, גם כאן כליל, גם מנחת חביתין וגם מנחת נדבה של כהן אדיוט, או כל מנחה של כהן אדיוט. כתוב שם את המילה כליל, זה בא לומר שבשניהם שייך, שצריך להקטיר את כולה למזבח, בשניהם יש את הלא תעשה, לא לאכול מהמנחה. כליל, כליל לגזרה שווה. נאמר כאן כליל, ונאמר לאלן, כן, נאמר במנחת חביתין כליל, ונאמר לאלן במנחת כהן כליל. מה לאלן? מה כאן? כמו שבמנחת חביתין. בכליל תוקטר אף לאלן במנחת כהן, בכליל תוקטר. ומה לאלן? כמו שבמנחת כהן, זה ליתן לא תעשה על אכילתו, שכתוב שם לא תאכל, אף כאן במנחת חביתין, ליתן לא תעשה על אכילתו. בסדר גמור. שואלת הגמרא, וסבר רבי שמעון משל ציבור דאורייתא, הוא לומד שמאיפה מביאים את המנחה של המנחת חביתין כשעדיין אין עדיין כהן גדול חדש, מביאים את זה משל ציבור. מאיפה לומדים את זה? חוק עולם, פסוק מהתורה. מה זה מצווה מהתורה? זאת אומרת זה חיוב מהתורה להביא את זה משל ציבור? כך סובר רבי שמעון. ואתנן, אמר רבי שמעון, משנה מסכת שקלים פרק ז', משנה ו', אמר רבי שמעון, שבעה דברים התקינו בית דין. שבעה דברים שלא היו, ובית דין התקינו אותם. וזה אחד מהן, יש איזשהו אחד, תקנה אחת, רש"י מביא מה זה, אחד מוצא בהמה בדרך, לא משנה כרגע. אבל מה עוד יש? עובד כוכבים ששלח עולתו ממדינת הים. אדם עובד כוכבים, שלח קורבן עולה ממדינת הים, עכשיו מה הוא מצוי? אז ככה, יש קורבנות שצריך להביא איתם נסכים. הקורבנות צריך להביא איתם נסכים. אז ככה, מאיפה מביאים את הנסכים? אז אם שלח עימה נסכים, קרבים משלו. מותר לאדם עובד כוכבים מותר להקריב קורבן עולה, זה הגמרא תגיד בהמשך דף ע"ג. קורבן עולה לפי כל הדעות הוא יכול להקריב, אבל צריך להביא עם זה נסכים. אז אם הוא הביא נסכים, הקרבים הנסכים משלו. ואם לא הביאים עם הנסחים, אם לאו, קרבין משל ציבור, תקנה של בית דין, שמביאים את תרומת הלשכה, את כסף בשביל לקנות נסחים לאותו קורבן. עוד תקנה, וכן, גר שהתגייר, שמת, אבל אין לו יורשים, והניח זבחים בירושתו. אם יש לו נסחים, קרבין משלו. אם יש לו נסחים, מביאים את הזבחים שהוא ישיר בירושה, מקריבים. נסחים מנסחים גם כן משהו ישיר. ואם אין לו נסחים, אם לאו, קרבין משל ציבור. אם הוא ישיר רק קורבנות בתור ירושה, אז את הקורבנות באמת מקריבים משלו, ונסחים בהם משל ציבור. ועוד תנאי, ותנאי בדין הוא כהן גדול שמת, ולא מינו כהן אחר תחתיו עדיין. אז התנאי הוא שתהיה מנחתו קרבה משל ציבור, מהתרומת הלשכה. אז מה רואים מכאן? שזה לא מהתורה, לפי דעת רבי שמעון, אלא זה תנאי בית דין. עונה הגמרא, אמר רבי אבא, הוא שני תקנות עברו, היו שני שלבים. דאורייתא מדי ציבור. באמת, מדין תורה צריך להביא את הכסף מהציבור, מתרומת הלשכה. כיוון דחזו דקמידך כלשכה, ראו שהלשכה נדחקת, ואין אפשרות להביא משל ציבור. אז מה תקנו? תקינו דלגבי מיורשים. התקנה החדשה הייתה שהולכים מהיום לגבות את הכסף למנחה מהיורשים. כיוון דחזו דקפשו, דקפש בא, ראו שיש פשיעה בעניין ולא מביאים, אז עוקמו הדאורייתא, עוקמו את זה בחזרה, תנאי בית דין להחזיר חזרה את המציאות לקדמותו, הרי תקנה של בית דין חייבים בית דין כמותו לשנות חזרה, אז לכן עשו תנאי בית דין חדש, שהוקימו את זה בחזרה על דאורייתא, שמביאים מתרומת הלשכה את המנחת חביתין בינתיים. עוד תנאי בית דין היה, ועל פרה שלא יהיו מועלים באפרה. התנאי בית דין היה שפרה אדומה, שאפר פרה אדומה, אם אדם נהנה מהאפר, הוא לא חייב משום אדם שנהנה מדבר של גבוה, כמו בשאר קודשים. שואלת הגמרא, מה, זה תקנה של בית דין? דאורייתא היא, זה מצווה מהתורה, זה מדין תורה שאין דין מעילה באפר של פרה אדומה. דתניא, חטאת אי, כתוב לגבי הפרה אדומה, מלמד שמועלים בה שיש בדין מעילה, כי פרה אדומה היא כמו קורבן חטאת, אבל כל זה דווקא בקורבן בעצמו, בפרה בעצמה. אבל זה שכתוב, היא, זה בא למעט, בה מועלים. ובאפרה אין מועלין, אז רואים שמדין תורה אין דין מעילה באפר. גם כאן הגמרא מתרצת תירוץ דומה. אמר רב אשי, היה שתי שלבים בתקנות, שתי תקנות אבהי. דאורייתא בא מועלין, באפרה אין מועלין. באמת מדין תורה אין דין מעילה באפר של פרה אדומה. אבל מה? כיוון דחזו דקמזלזלי בה. ראו שאנשים מזלזלים באפר של פרה אדומה מכיוון שהם בזה דין מעילה. הרש"י כותב שאם שמים אפר על מכה, זה מרפא את המכה. אז אנשים היו לוקחים את האפר פרה אדומה, וכעבדי מינה למכתן, היו לוקחים מזה, עבדי מינה למכתן, היו עושים מזה רפואה למכה שלהם. מה עשו בדין? גזרו בי מעילה. אמרו, רבותיי, תדעו לכם, שאם אדם נהנה מהאפר של פרה אדומה, הוא חייב להביא קורבן מעילה, הוא חייב להביא קרן חומש ואשם, כמו דין מעילה. טוב? כמו כל הדינים של מעילה, לא נכנס כרגע לזה. בכל אופן, חייב משום מעילה. אבל מה? כיוון דחזו, אחרי הציבור נהיה קיצוני לצד השני כבר. דקפר שי מספק הזאות. מתי שהיה איזשהו ספק תומת מת, וזה לא בטוח שבאדם הזה יתמה, אז הם לא היו מזים עליו, מפחדים, אולי הם ייהנו מהאפר של פרה אדומה. אז זה כבר נהיה מוגזם. או כמו הדאורייתא, החזירו חזרת התקנה למה שהיה מדין תורה, שאין דין מעילה באפר של פרה אדומה. עד כאן השיעור על דף נון א'.